ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף ט' ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים שיעורנו היום 11 שורות מסוף שורות הקצרות, כלומר קצת יותר מאמצע העמוד. הגמרא פותחת בציטוט ממה שראינו ליעל ביוד דלת עמוד ב'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ואנחנו מציינים שהנושא ממשיך עד עמוד ב'. כעת, בתחילת השיעור, נראה שאנחנו נגיע בעזרת השם לעמוד ב', אבל אנחנו לא נסיים עמוד ב' עד הסוף, נגיע לשליש האחרון, ובעזרת השם השיעור הבא, ט' ז', השיעור יתחיל משם, ט' ו' עמוד ב'. והסיבה לכך שאנחנו לא רוצים לקטוע רצף חשיבה באמצע, בהמשך עד ט' ז' וגם י' ז'. לעת עתה אנחנו חוזרים ומסתכלים בשוליים הסבר לשיטת רבי שמעון איש המצפה במתן דמים של התמיד, קורבן תמיד, שנותן מתנה אחת מזרחית צפונית של המזבח כמובן, ובקרן מערבית דרומית שתי מתנות, אחד במערב ואחד בדרום. אז אנחנו נחזור לגמרא ונציין עוד פעם שזה ציטוט ממה שראינו בשיעור הקודם, ששם הגמרא דנה במי הוא התנה של מסכת תמיד, ואמרנו אז שאפשר להוכיח שהתנה של מסכת תמיד אינו רבי שמעון איש המצפה. הגמרא גופה, בא לו לקרן מזרחית צפונית, הכהן שעומד לזרוק את הדם של קורבן התמיד על המזבח, אז הוא מגיע לאותו פינה מזרחית צפונית. אגב, בגמרות שלנו, השס עוזר, יש ציור, תצפית אווירית על המזבח, כלומר מלמעלה, ואנחנו רואים חיצים בציור שלנו. הפינה שנקראת צפונית מזרחית הוא המתן דם הראשון, מערבית דרומית, אז הוא ממשיך לסתובב סביב המזבח, והוא מגיע לקרן מערבית דרומית, נותן מערבית דרומית, הוא זורק את הדם, איך נגיד, זורק, משפריץ את הדם באותו פינה, וזה מתפשט לשני הצדדים. כך הוא עושה במזרחית צפונית וגם מערבית דרומית. אתם יכולים לראות שוב פעם, זה תצפית אווירית, אז הקווים החיצוניים של הציור הזה, אתם רואים מה שנקרא היסוד של המזבח. היסוד לא הקיף את כל המזבח. הידיעה הזאת היא חשובה להמשך הגמרא, אז נציין עוד פעם, היסוד הוא היה בצד מערבי לגמרי וצד צפוני לגמרי, אבל לצד דרומי היה רק אמה של היסוד שהמשיך דרומה, וכמו כן בצד המזרחי של המזבח גם כן רק אמה אחת של יסוד שהגיע לכאן. אז היסוד לא סבב את כל המזבח. אנחנו נמשיך לגמרא. ותני עלה, מקור תנאי, ברייתא שמתייחסת לציטוט הראשון, רבי שמעון איש המצפה משנה בתמיד, יש לו גישה אחרת למתנות דם של קורבן התמיד. בא לו לקרן מזרחית צפונית, נותן מזרחית צפונית. זה אותו דבר, כמו שראינו מקודם, זה מתנה אחת, זריקה אחת, והדם הוא נוזל, כמובן הוא מתפשט לשני הצדדים, לצד המזרחי ולצד הצפוני, אבל זה, זה בעקבות כוח אחד, זורק את הדם פעם אחת והוא מתפשט. וכאן יבוא השינוי. מערבית דרומית, כשהוא מגיע לקרן מערבית דרומית, נותן מערבה, ואחר כך נותן דרומה. זה שתי מתנות. זה כאן איזו שילוב פה, בקרן אחד, זה מתנה אחת שמתפשטת לשני צדדים, בקרן השני, שתי מתנות. מה הייתה עם רבי שמעון איש המצפה? מה הגורם לכך שהוא מפריד או עושה חלוקה כזאת? בוא נגיד שמי שמכיר ענייני קורבנות וקודשים, זה חריג. יש קורבנות שהוא נותן שתי מתנות, זה נקרא בלשון הגמרא שתי מתנות, שתיים שאין ארבע, כי מתנה בקרן, בפינה, היא מתפשטת לשני הצדדים, זה נקרא ארבע. כי בסופו של יום, אתה נותן שתי זריקות דם בשתי פינות שהם באלכסון זה מזה, יוצא שאתה מגיע לארבע צדדי המזבח. אז אנחנו, ויש עוד מתנה, ויש עוד קורבן, קורבן חטאת למשל, שהכהן באמת עולה על הכבש לגובה המזבח. אני לא מדייק עכשיו, אני רק אומר שבניגוד לקורבן עולה שהוא עומד על הרצפה, בקורבן חטאת הוא עולה גבוה ועומד על הסובב ונותן מתנות, ארבע מתנות דם. זה בקורבן חטאת, ארבע כוחות, ארבע מתנות, מתנה נפרדת לכל קרן של המזבח. כאן רבי שמעון איש המצפה עושה מין, נקרא לזה שילוב, קצת כמו עולה וקצת כמו חטאת, בלי לעלות על הכבש, אבל זה פרט. אז שאלנו, מה מנחה רבי שמעון איש המצפה שהוא עושה את השילוב הזה? תשובה, תשימו לב, תשובה ארוכה. אמר רבי יוחנן משום חד דבי רבי ינאי, אמר קרא. רבי יוחנן אמר משום אחד שלמד אצל רבי ינאי. הפסוק אומר, וזה פסוק בקורבן שמביאים בראש חודש, וכתוב, וסיר עזים אחד לחטאת לשם, על עולת התמיד יעשה ונזכור. ואנחנו לא מתייחסים כאן לפירוש המילולי של הפסוק, אלא הדרשה פה, כי בפועל, בראש חודש, יש קורבן חטאת שמביאים, והוא מובא בנוסף על קורבן התמיד. קורבן התמיד שהוא קורבן יומי, כל יום מקריבים קורבן תמיד. תמיד של שחר ועוד תמיד של בין הארבעים. ואנחנו שוב פעם נתייחס לפסוק הזה, עולה היא, ואמר רחמנה, אביב בא מעשה חטאת. הקורבן תמיד, וזה הנושא שלנו, הוא בעצם קורבן עולה, אבל לפי הדרשה של הפסוק מבינים שעושים בו מעשה חטאת. הכיצד? איך זה בפועל? נותן אחת שהיא שתיים כמעשה עולה, זה ראינו בקרן המזרחית צפונית, והמתנה הבאה זה שתיים, שתי מתנות, שהן שתיים כמעשה חטאת. כמו שאנחנו תיארנו מקודם, שבקורבן חטאת יש מתנה נפרדת לכל פינה ופינה, וכאן שהוא במערבית דרומית, הוא נותן דם בצד מערב וגם בצד דרום, שתי מתנות. אנחנו נסתכל ברש"י, ממול, לחטאת לשם על עולת התמיד. מעשה חטאת על עולת התמיד. והחטאת טעונה פיסוק מתנות. כלומר, ארבע מתנות נפרדות, שהרי דמה ניתן על ארבע קנות. אף עולת התמיד יש בה פיסוק מתנות. לא שביטלו ממנו מעשה עולה, שרי עולה היא, אלא שניהם נוהגים בה. זה מה שאמרנו מקודם, מין שילוב כזה. וכאן הגמרא ממשיכה עם, יש אצלנו בגמרא המסומן, אתם רואים, משולשים, בשוליים כתבנו, סדרה של קושיות והצעות חילופיות לשיטת רבי שמעון איש המצווה. אנחנו גם משתמשים בפס כפול שמדגיש את הביטוי ולא והתנן קושיות על הדקמר דלא מצינו שחציין למעלה וחציין למטה. אז הגמרא תקבע משהו ואז על הקביעה הזאת הגמרא תשאל, וזה מה שיופיע כאן בהמשך. אז חזרה למשולש. וליתן, אם אתה אומר שהפסוק מנחה אותנו בעניין מתנות אדם למין שילוב כזה, אז הנה הצעה חילופית, וליתן שתיים שהן ארבע כמעשה עולה, וארבע שהן ארבע כמעשה חטאת. אז זה שניהם שתי מתנות על, שני קרנות, ועוד ארבע מתנות נפרדות כמו חטאת. הגמרא עונה, לא מצינו דמים שמחפרים וחוזרים ומחפרים. אחרי שאתה גומר מעשה שלם של קורבן אחד, לא מצינו שאתה חוזר ועושה עוד מתנות דם כמו קורבן שני. שורת הגמרא, וכי מצינו דמים שחציין חטאת וחציין עולה. זה מה שאתה אמרת מקודם, חצי אחד משני המתנות כמו חטאת ועוד כמו עולה. אלא אז גם זה לא מצינו, אין תקדים לזה, אלא על כוכח אקשן הכתוב. הפסוק מנחה אותך לזה, מכוון אותך לזה. אז אחי נמי, אם כבר אנחנו מסתמכים על פסוק, נקרא לזה פסוק יוצא דופן, אז אחינמי אבא על כוחן הקישן הכתוב, תגיד שהכתוב התורה מחייבת את זה, שתיים כמו עולה ועוד ארבע כמו חטאת. הגמרא עונה, אתה לא יכול להשוות את מה שאנחנו עושים לפי רבי שמעון איש המצווה להצעה שלך. הטעם פיסוק מתנות באלמאי. בעיקרון זה עולה, זה אנחנו נותנים דם בשני קרנות וזהו. רק מה, באחת משתי הקרנות אנחנו מחלקים, פיסוק זה לפסוק, זה לחתוך. אתה חותך את המתנה לשני חלקים. רש"י, פיסוק מתנות באלמאי הוא הועילו שתיהם בקרן אחת, אין כאן הוכחת מעשה חטאת, זה לא בולט כחטאת, וזה בניגוד למה שאתה הצעת לעשות שתיים ואחר כך ארבע. כשאתה עושה ארבע מתנות נפרדות, זה בולט כחטאת, וזה לא חטאת. כאן אנחנו מדברים על התמיד שהוא עולה. שורת הגמרא, ונתיב אחת שהיא שתיים למטה, כמעשה עולה, אנחנו במוענו נחלק את המזבח בגובו, חצי מחציו למטה הוא נקרא למטה, והחצי העליון הוא הלמעלה. אז למה שלא יהיה מתן אחד שהיא שתיים, כלומר בא קרן, אתה משפריץ את הדם והוא מתפשט, אבל זה מתן כוח אחד בחצי הלמטה של המזבח כמעשה עולה, ככה עולה רגילה, שתיים שהן שתיים ואותם בקרן השני, שאתה עושה שתי המתנות בקרן השני, תעשה אותם למעלה, כמעשה חטאת, כמו בקורבן חטאת. גם זה הזכרנו מוקדם יותר, שבקורבן חטאת, הכהן הזורק את הדם, הוא עולה על הכבש לגובה המזבח. אז למה לא עושים כך? תשובה, לא מצינו דמים שחציין למעלה וחציין למטה. ועל זה אנחנו שואלים, ולא, מה אתה אומר שלא מוצאים חלוקה כזאת, חצי למעלה וחצי למטה? והתנן, היזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה. רשי, בשורה שנייה מתחת לגמרא, היזה ממנו לכמן פרק חמישי, כשהוא מזה מדם הפר כנגד אובי של כפורת. אנחנו כאן מתייחסים למתנות דם בקודש הקודשים. הכפורת הוא הכיסוי שישב על ארון ברית השם, וכשהוא נותן את המתנות דם, הוא מכוון כנגד אובי הכפורת, וכעשר כדאיתך, אחת מאמצע אוביה למעלה, ושבע מאמצע איתה ולמטה. נציין שהכפורת הייתה באובי טפח. אז זה מה שחושבים כעת, בזה שנאמר למעלה, אז אחת למעלה, ושבע למטה. הגמרא דוחה, זה לא כמו שחשבנו, שזה עניין של נקודה מעל החצי ונקודה שנייה מתחת לחצי. אלא מה? כמצליף. מה כמצליף? מחווי הוא הראה, מחווי רבי דוידה הראה כמנגדינה. אנחנו שוב פעם נפנה לרשי. שורה שלישית, איפה שעצרנו, הוא משנה כמצליף. היי, למטה ולמעלה דתני, לא האמצעית קאי. אין כאן עניין לכוון לנקודה שבאמת באמצע, אלא ראשונה נתן תחילה כלפי מעלה, והשבע תחתיה זו למטה מזו כמצליף, כמנג דנה. מה זה מצליף? זה מנג דנה, כשליח בדין המכה ברצועה זו למטה מזו. כשאדם חייב מלכות, אז שליח בית דין שהוא ממונה לבצע את העונש הזה של מכות, הוא לוקח את הרצועה שבו הוא מכה את הנידון ומתחיל, והמכה השנייה קצת מתחת לזה, והמכה הבאה קצת מתחת לשני וכו'. אבל אין כאן עניין של כיוון לאיזושהי נקודת אמצע. אז ממשיך הרשי ואומר, שאינו מכה במקום אחד. לשון מצליף לא נודע לי מה השורש של המילה הזאת, רש"י אומר לא נודע לי. אנחנו חוזרים לגמרא. שוב פעם, הגמרא שואלת, ולא, והתנן, אתה אמרת מקודם שלא מצינו חצי למעלה וחצי למטה. עם כוונה לאיזו נקודה אמצעית, ויש התייחסות למה שמעל האמצע ומה שמתחת לאמצע. אמרנו שלא, אין תקדים לזה, אבל רואים שכן. ולא, והתנן, היזה ממנו על טהרו של מזבח שבע פעמים. אנחנו מתייחסים פה למתנות דם שהיה בהיכל על המזבח הזהב, וכתוב פה הוא מזה את הדם על טהרו של מזבח. מי לאו הפלגי זה מזבח כדי אמרי אינשי. המילה טהרו זה מבוסס על מה שאנשים רגילים לומר, טהר טהרה תהו פלגה דיומה. רשי כותב טהרה צהריים. אתם בטח שמים לב שהתת והצדי הם מתחלפות, אז טהרה הופך להיות צהריים, זה, מה זה צהריים? פרגה דיומה? זה באמצע היום, חצות היום. וכיוון דשבע הזעות היזה המזה, אי אפשר לצמצם, שיהיה בדיוק, שלא יהיה מעין, לא למעלה ולא למעלה, אלא בדיוק באמצע. זה אי אפשר. אז בפועל מה קורה, אם אתה מכוון למזבח הזהב, אתה עומד בהיכל, וזורק דם, עושה הזעת דם, לכיוון המזבח, על טהרו, אתה נגיד מכוון לאמצע, אתה לא יכול להגיד בול בדיוק באמצע, שאין קצת למעלה ואין קצת למטה, זה לא אנושי, זה לא ניתן לבן אדם. אז מה שקורה בפועל, קצת למעלה וקצת למטה. אז איך אמרת מקודם שלא מצינו דמים שהם חצי למעלה וחצי למטה בזמן שלכאורה יש תקדים לזה? אמר רבא בר שילא, לא, הפירוש שנתנו כאן הוא לא הפירוש הנכון. מה שאמרת שעל תיאור של מזבח, הכוונה באמצע גובה המזבח, בכלל לא הפירוש. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הגופי דמזבח. מה זה הגופי דמזבח? על גג המזבח. מה שמות טהרו, איך זה קשור לגג? רש"י בשורה הראשונה למעלה אומר, אנחנו רק קוראים רש"י כהקדמה לגמרא שהיא קצת בקיצור, רש"י כותב בשורה הראשונה למעלה, ומהי לשון טהרו? השם שמטהר ומפנה הקטורת שנשרף עליו בבוקר, וחוטאו אילך ואילך, אתה מפנה ומזה המקום הגילוי, אחרי שפינית את האפר שנשאר מהקטורת שנשרף על גג המזבח, אז אתה מגלה את גג המזבח עצמו, כי לכתיב וכעצם השמיים לטוהר, כמו לטהר, כמו שמפנים את האפר, אתה מנקה כביכול, אתה מתאר, אתה מתאר במובן של ניקיון. אז זה הגג הזה מזבח, חוזרים לגמרא, דכתיב וכעצם השמיים לטוהר, זה טהרה, שראינו במקור שצוטט לקראת סוף עמוד א', ששם כתוב היזה ממנו על טהרו, מה זה טהרו? על גג המזבח. זה לא קשור לעניין של אמצע. הגמרא שואלת עוד, אנחנו ממשיכים עם סדרת השאלות, אתם רואים עוד משולשים, ואמרנו בעמוד א', אמרנו אילו כאן סדרה של קושיות והצור חילופיות לשיטת רבי שמעון אישה מצפה. אז הגמרא שואלת, מה ישנה דייב עולה ברישה? ואחד היעב דחתה, אמרנו, המתנה הראשונה זה מתנה אחת שמתפשטת לשני צדדים, והמתנה, וזה דומה לקורבן עולה, ואחר כך אתה, בקרן השני, אתה נותן שתי מתנות, בשתי כוחות, שתי מתנות, זה מאפיין החטאת. אז למה זה? למה הסדר הזה שאתה נותן עולה קודם ואחר כך חטאת? נתיב ברשת, תיתן קודם כמו דחטאת, כלומר שתי מתנות באותו קרן, ואם אתה בקרן מזרחית צפונית, אז אתה תיתן מתנה לצד מזרח ומתנה נפרדת לצד צפון, ואחר כך והדר נתיב תעולה, מתנה אחת בצד בקרן מערבית דרומית, שפריץ אחד שהתפשט לשני הצדדים. הגמונה, הסיבה שאנחנו מקדימים את צורת המתנות שמאפיין עולה, כיוון עולה היא הקורבן, פה זה קורבן תמיד, קורבן תמיד הוא קורבן עולה, היא קדמה ברש, אז נותנים עדיפות לצורת המתנות שמאפיינות את הקורבן המדובר. ומה ישנה דייב מזרחי צפוני ומערבי דרומי? למה בחרנו דווקא בקרנות האלו נתיב דרומית מזרחית? למה שלא ייתן דרומית מזרחית והדר צפונית מערבית? אנחנו נעשה אלכסון כזה, דרום, מזרח, ואחר כך צפון, מערב, נכון? בכך אתה מגיע לארבע צדדים. אמרי, התשובה היא כך, עולה, הקורבן עולה, תאונה יסוד. זה על פי פסוק, שכשאתה נותן מתנות דם של עולה, זה צריך להיות על יסוד המזבח. על מקום שמתחתיו קיים יסוד. וקרן דרומית מזרחית שהצעת עכשיו לא הווה לה יסוד, אין יסוד שם. ואנחנו שוב פעם מפנים לציור שהוספנו בשוליים, שאתם יכולים לראות שדרומית מזרחית אין שום יסוד שם. שאלה, מה ישנה דיי ברישה מזרחית-צפונית ועד המערבית-דרומית? למה בסדר הקרנות אתה קודם נותן צפונית-מזרחית ורק אחר כך מערבית-דרומית? נייטיב ברישה, כאילו ההפך, מערבית-דרומית ועד המזרחית-צפונית. הגמרא עונה, על פי כלל, כיוון דאמר מור, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, והמילה הבאה היא לא שייכת לפה. זה שייך, המילה למזרח זה שייך למקום אחר, אבל אגב גררה, מאחר שהוא רגילים להזכיר למזרח במקומות אחרים, אז הגמרא מוסיפה את זה פה. העיקר הוא שכל פינות שאתה צריך לפנות לכיוון, תפנה לכיוון ימין. כל פינות, אני קורא עוד פעם, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. ברישה בהוא פגע. אם היינו, ואני מצטט ממה שכתוב ברשי, מצטט מבחינה רעיונית מה שכתוב ברשי, שכש למשל מדובר בקורבן חטאת, הכהן עולה בכבש, הוא עולה מצד דרום של מזבח. אתם יכולים לראות בציור שלנו כבש, הוא עולה והוא פונה, הוא הולך כיוון מדרום לצפון, שמגיע למעלה במזבח, הוא פונה ימינה, וזה מהווה תקדים, שמאחר שרואים בקורבן חטאת שבסופו של דבר שם הוא נותן על ארבע קנות במתנות נפרדות, זה נכון, אבל זה מהווה תקדים שאתה מגיע לגובה המזבח, אתה פונה ימינה, ולזה יש מקור. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, רק נציין שזה מהווה עבורנו תקדים. אז מאחר שנקבע כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, ואז אם אתה מתחיל מכיוון דרום ופניך צפונה, ואתה צריך עכשיו להתחיל מתנות דם, אתה פונה ימינה, איזו קרן תפגש, איזו כן תפגש אחרי שאתה פנית ימינה? נכון, הקרן הראשון הוא דרום מזרח, אבל אין שם יסוד, אז הקרן הראשון שאתה יכול לתת את הדם הוא צפון מזרח. ולכן אם שאלת מקודם למה נותנים מזרחית צפונית קודם, בגלל זה התוצאה מהכלל הזה, שכל פינות שאתה פונה לא יהיו דרך ימין. ברישה בהוא פגע, בהוא פגע זה הצפונית מזרחית. שאלה, וממאי דבעולה הוא דקאמר רחמן אבי בא מעשה חטאת? מי אומר שזה פירוש הפסוק? ודילמה בחטאת הוא דקאמר רחמן אבי בא מעשה עולה. הזכרנו מוקדם יותר שהפסוק מופיע בהקשר לקורבן חטאת של ראש חודש, ועכשיו נחזור לפסוק בעמוד א', וסיר עזים אחד לחטאת לשם על עולת התמיד יעשה ונזכור. אז מוזכר בפסוק קורבן חטאת של ראש חודש, מקריבים אותו בנוסף וקורבן עולה את התמיד. אז מי אומר שההנחיה בפסוק הזה זה לעשות מעשה חטאת על העולה? אולי ההנחיה פה זה לעשות מעשה עולה על החטאת. הגמרא אומרת לא סלקה דייתך. לא לחשוב כך. תכתיב על עולת התמיד יעשה ונזכור. מהי כאמר רחמנה? מי דידי חטאת? משהו שמאפיין חטאת, שדי העולה, תשים אותו על עולה. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. אנחנו ברש"י חמש שורות מתחת לגמרא, לא סלקה דייתך, דכתיב לחטאת על עולה. מה שמאפיין חטאת, תבצע אותו על עולה, על העולה, כאן העולה הוא הקורבן התמיד. כפי שאמרנו מוקדם יותר, אנחנו לא נתקדם עד סוף הדף פה, כי מכאן יש סוגיה ארוכה שממשיך עד דף י' זיין עמוד ב', שזה רצף אחד של חשיבה שעדיף לנו לא לקטוע אותו באמצע. אז אנחנו אומרים שעד כאן שיעורנו להיום.